עכשיו בדיגיטל של 103 FM. נקודת מפנה, תכנון פיננסי, האותיות הקטנות, בהגשת קובי דהן ואופיר זילביגר.
שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של נקודת מפנה, ויחד איתי באולפן, כמעט אפשר לומר כרגיל, אופיר זילביגר. מה העניינים, אופיר?
בסדר קובי, נעים מאוד, מה שלומך?
אני בסדר גמור, אחלה. אתה יודע, אנחנו מפרק לפרק מתקדמים, היינו זוג צעיר, רווקים, אנחנו התחתנו וממשיכים לתכנן, והנה אנחנו מגיעים, יש לנו ילדים, ילדים זה שמחה, אבל ילדים זה גם הוצאות. אז הפרק שלנו הפעם הולך לעסוק בנושאים של ילדים, איך אנחנו מתכננים, איך אנחנו מתכננים את החינוך שלהם, את החינוך הפיננסי, כי לא מעט פעמים אנשים אומרים, בונה, הילדים האלה, הכרטיס אשראי כבר אצלם בתוך הטלפון, הם מנהלים את ההוצאות, ובעצם לא מעט משפחות מאבדות את השליטה על הנושא הזה, אז זה הולך להיות פרק מעניין, פרק עם קצת חינוך, ואני רוצה להתחיל מהחלק הראשון, שעליו אנחנו מדברים בעצם בחיית אופיר. למה אני צריך להתחיל? מספיק, אנחנו כל הזמן מחנכים את הילדים לאלה ואחד נושאים, גם בנושאים הפיננסיים, לא מעט הורים מורים, יאללה, שחרר, בוא נהיה איתו קצת יותר לארג'.
אתה צודק, זה באמת עוד תיק, למה לקחת את זה על עצמנו? אגב, אני כאבא לשישה ילדים צברתי קצת ניסיון בתחום של חינוך פיננסי לילדים. בוא נשאל באמת למה, מה המטרה בחינוך פיננסי? חלק מהאנשים באים אומרים, תגיד, איך אני מונע את זה שהילד לא ישכב על הרצפה בקניון וידפוק על הרצפה ויצעק? אז פה אני אומר לו, תשמע, זאת לא המטרה של חינוך פיננסי. אם הגעת למצב הזה, נדפקת אחי, לך לאיזה סופר נני או משהו כזה. אנחנו בשלב כבר מתקדם. אבל המטרה של חינוך פיננסי באמת, זה להכין את הילד להתמודד עם האתגרים של העידן הפיננסי שאנחנו נמצאים בו, שהם סופר מורכבים. אנחנו רואים את זה עלינו כמבוגרים. יוקר המחיה, והתארכות תוחלת החיים, והפנסיה שהיא נשחקת, ועוד ועוד ועוד, לא נעלה כאן, דיברנו על זה גם בפרקים הקודמים, ואני רוצה לתת לו כלים, ידע ומיומנויות. הוא לומד בבית ספר טריגונומטריה, בסדר? אז למה שהוא לא ילמד גם איך לוקחים הלוואה כמו שצריך מהבנק? אלה כלים מאוד מאוד רלוונטיים. מיומנויות זה התנסות, פשוט. ברגע שקיבלתי בעצמי איזשהו חשבון הביתה, בוא נמנף את זה לסיטואציה חינוכית, ונפגיש אותו עם הדבר הזה, וניתן לו גם את הידע, גם את התרגול, כדי שכשהוא יצא מהבית, הוא לא יצא כמו סחבק, כמו צון לטבח. ככה אני יצאתי, שהתחתנתי בגיל צעיר, חסית, יצאתי מהבית, לא ידעתי כלום על כסף. לא כי ההורים שלי היו רעים, הם פשוט גוננו עליי בצורה בלתי רגילה. לא ידעתי כלום, ויצאתי באמת כמו צון לטבח. לא ידעתי לקשר בכלל בין הכנסות להוצאות. אז אני מקרה קיצוני לצד אחד, הייתי ילד שמנת. אבל בהחלט אנחנו רוצים שהילד שיצא בגיל 21, 23, 25 מהבית,
יצא לחיים האמיתיים.
יצא לחיים האמיתיים, כשהוא יודע שהוא פעם אחת כבר התמודד עם האתגרים של ניהול כסף, שהוא באמת יש לו את הכלים לעשות את זה, כי זה רק הולך ונהיה יותר ויותר מורכב. וגם, למה לעשות את זה? בוא, אנחנו רואים אצלנו גם במשרד ובכלל, מה העלות של חוסר תכנון פיננסי, של חוסר ידע. אנשים שחיים מחודש לחודש, ורוטפים אחרי הזנב של עצמם כל החיים, והמון תסכול והמון לחץ. אז יש פה הרבה רפואה מונעת.
אתה יודע, זה מזכיר לי שהבן הגדול שלי התחתן, ואחרי כמה, לא יודע, שנה שהוא היה נשוי, והוא אומר לי, בוא נה, אבא, זה חתיכת פרויקט להחזיק בית. אמרתי לו, ברור, הרי לפני כן הם פותחים את המקרר, אופלה, יש אוכל, מדליקים את החשמל, מזגן, הכל עובד, ואין להם הרבה פעמים את ההקשר. והשיח שלהם הרבה פעמים זה, אז לאן תשים השנה? או אין להם את החיבור, יש נתק בראש אצל ילדים עד גיל מסוים, וככל שעוברים השנים, הנתק הזה ממשיך גם אחרי שהם מתחתנים וכו' וכו'. את ההקשר הזה של בין הוצאה, הכנסה, מה קורה עם ההורים כל היום.
קובי, תקשיב טוב, אצלי, החיבור הזה נוצר רק כשהייתי אבא לארבעה ילדים, כי אני גדלתי בבית שבו תמיד היה לי בכיס כרטיס אשראי של אחד ההורים. כל מה שרציתי, קניתי. הם לא עשירים, אבל הם מעמד ביניים מצוין, ותמיד קניתי, ולא הצלחתי לעשות החיבור הזה. וכשהייתי בן 28, אבא לארבעה ילדים, רק אז הבנתי, אני כבר בברוך, הכרטיסים שלי כבר לא עוברים, כי לא חיברתי עד היום את הדבר הזה. תבין עד כמה זה חמור. ובהקשר של מה שאמרת, שהם פותחים את המקרר ואופ, יש דברים, עוד סיבה למה ללמד חינוך פיננסי, כי היום הילד תופס משקל מאוד משמעותי, באחוזים, באופן יחסי, בתוך התקציב. פעם, בתקופה שלך יותר, ילד אחד,
תרגיע, מה זה בתקופה שלך?
יש בינינו איזשהו פער קטן, בוא.
קטן.
ילד פעם אכל, לבש, ובגדול זהו, כאילו, שער התקציבה של ההורים. היום אתה פוגש ילד ברחוב על המקום, הוא שווה 15,000 שקל, יש לו אופניים חשמליות, יש לו סמארט-ווט, סמארטפון, נשמע עכשיו כמו זקן, אבל,
נכון.
אבל החיים קצת אחרים. אני יכול להגיד לך שהחברות של הבנות שלי בכיתה י' הן יוצאות ומבזבזות 800 שקל בשבוע על אוכל בחוץ, בחודש, סליחה, 800 שקל בחודש בכיתה י' על, על אוכל בחוץ. זה משהו שלא היה. ואם אנחנו רוצים להפוך את הילד מפרזית, מטפיל כביכול, לשותף בתקציב שלנו, אנחנו נצטרך לצייד אותו גם בכלים וגם בהשכלה פיננסית, כדי שנרוויח אותו כפרטנר לניהול התקציב, כי אחרת הוא יכול לעלות לנו למעלה ממיליון שקלים עד גיל 18, ולא בהכרח נדע לממן את זה.
אז אני רוצה לתת כמה דוגמאות, כי בסופו של דבר אמרת יש פער, אז נכון, יש פער בינינו, גם בגיל וגם בצורה. אני גדלתי בבית שהוא טיפה שונה מהבחינה הזאת, כי פשוט לא היה. שבעה ילדים, אבא פועל, אמא קרת בית, אז אין פה שאלות של בכלל דברים. אם רציתי משהו, אז ידעתי לעבוד מכיתה ד' ולקנות לעצמי כל מיני דברים. אבל חלק מתוך החינוך הזה, עם הילדים, ואני עשיתי כמה דברים. אני זוכר את הפעם הראשונה שקיבלתי איזשהו מסמך של, אתה יודע, הדוח השנתי של המשכנתא, כמה נותרה משכנתא וכו', ואני זוכר, אני קורא לשני הילדים, שהם אז לא היו כל כך גדולים, משהו בכיתה ג' או ד', אמרתי להם, אני רוצה להראות לכם נס. אמרו לי מה? אמרתי להם, בואו תראו. מה זה משכנתא? הסברתי להם בכמה מילים מה זה משכנתא, ואמרתי להם, אני רוצה להסביר לכם משהו. תראו, לקחנו אמא ואני את המשכנתא הזאת לפני 6 או 7 שנים. זה הסכום שלקחנו. ועכשיו, אחרי 5 או 6 שנים, אנחנו עדיין חייבים כמעט את אותו סכום. תסבירו לי איך, אבל החזרנו כל החודשים. ודרך זה התחלתי להכניס אותם לתוך העניינים, ולכן התחברתי לנושא הזה של השיתוף. ובוא תן לנו ככה עוד כמה דוגמאות של שיתוף, איך אנחנו הופכים את הילד לחלק מתוך מתוך התקציב, מתוך ההתנהלות הפיננסית של המשפחה.
אז לפני הדוגמאות, אני רוצה לצאת לעוד איזה נושא, ואז גם לחזור למשכנתא שלכם. הרבה הורים אומרים, טוב, שלמדו אותם בבית ספר. כאילו, יש היום בית ספר, בבתי ספר, יש תוכניות, השכלה פיננסית, חלקם פרטיות, חצי פרטיות, ממשלתיות, כל מיני. ופה אני חייב להגיד שבארצות הברית, למשל, המקצוע של השכלה פיננסית הוא מקצוע חובה כבר למעלה מ-30 שנה. זה חובה בבית ספר, זה חלק מהתעודת בגרות, ובגלל שזה כבר 30 שנה אחורה, אפילו יותר, אז בדקו בוגרים של התוכניות האלה, מה רמת הסביעות הרצון הפיננסית שלהם, מה רמת ההצלחה הפיננסית שלהם, וגילו שאפילו בגרם אחד לא אין שינה. הבדל לטובה, זה לא שינה כלום, הם למדו בבית ספר את כל מה שצריך בהשכלה פיננסית, הוציאו תעודה, וכאנשים בוגרים בגילי 30-40, זה לא שיפר להם בשום דבר לא את ההבנה ולא את התוצאות. ואז בדקו למה, והבינו שילדים בבית ספר, כשהם לומדים את החומר הזה, זה כמו מה שהם לומדים בהיסטוריה או באזרחות, זה נכנס למאוזן אחת, יוצא מאוזן השנייה מיד אחרי המבחן, כי זה לא ממש נוגע בכיס שלהם. אם מלמד אותו מה זה המדד בגיל, בכיתה י', נו, מה אני אגיד לך? זה לא כזה נכנס. מה כן גילו שמשפיע? הדוגמה האישית בבית. אם חזרת מבול מוסקניות עם שקיות, זה מאוד מאוד השפיע. או אם צעקת בבית, תחבא את האור, אני לא עובד בחברת חשמל, זה מאוד מאוד נצרה והשפיע. או אם עשית דברים אחרים, כמו למשל, לקחת אותם לישיבה, להסביר להם את המשכנתא, או כמו שאתה נתת הדוגמאות. אז דוגמה אישית, דוגמה אישית, דוגמה אישית. בית ספר זה כנראה פחות יעבוד. כן עובד בבית ספר כשמלמדים אותם על השקעות. כשילדים צעירים רואים את טבלת ריבית דריבית בפעם הראשונה, שמבינים איך עוד במחצית חיים הם יכולים להתאשר, זה מאוד מעניין אותם.
נכון.
ואפילו לאחרונה עברתי כמה הרצאות בכיתות י' ב', וגיליתי שפשוט חצי מהתלמידים בכיתה י' ב' קונים מניות. בקטע מדהים. החצי השני לא מבין שום דבר עדיין, כמו חצי מדינת ישראל, אבל חצי פשוט סוחרים במניות, זה קצת מפחיד, אבל גם מאוד מעודד, יש המון מודעות, המון רצון, המון צמא. אז באמת דוגמה אישית. עכשיו נחזור למשכנתא שלכם, אתה ידעת להסביר מה זה משכנתא. מי מההורים יודע להסביר מה זה משכנתא. ופה, בגלל שאמרתי זה דוגמה אישית, אז אתה כהורה תסתכל רגע על עצמך, באמת אבל, עד כמה אתה יודע לנהל תקציב והשקעות ולקחת הלוואות ולנהל את האסטרטגיה הפיננסית שלך, ומה שאתה, הציון שאתה נותן לעצמך עכשיו בין 1 ל-10 על כל הדברים האלה, קח בחשבון שככה הילד שלך ייראה כשהוא יצא מהבית. כי זו דוגמה אישית. אז אם אתה לא יודע מה הסיכוי, למה בכלל שהוא ידע, מאיפה הוא ידע? הרי כל הידע הפיננסי שהוא מקבל הוא ממומן. בוא, פרסומות, 1+1 וכל מיני דברים כאלה, ונקודות בכרטיסי אשראי.
והלוואות, הלוואות, הלוואות, בוא תקחו לפה.
אז דבר ראשון, אם אני רוצה להשכיל מישהו פיננסית, אני בעצמי צריך להבין במושגים בסיסיים, ככה שאם אני מרגיש חוסר ביטחון, כדאי שאני אלך ואלמד, כך, או ייעוץ, או אלמד את זה לבד, אתחיל להתעניין ואתחיל ללמוד ולהעביר את זה. יש פה המון אחריות. עכשיו, בפרקטיקה, כאילו מה, מה אפשר לעשות. אז דבר ראשון, דמי כיס, כולם יודעים שדמי כיס, לא הייתי מתנה את זה באם תעשה ככה תקבל דמי כיס, כי אנחנו לא רוצים לגדל מישהו שעל כל צלחת שהוא שוטף הוא מצפה ברוך. לקבל דמי כיס, אבל מה המטרה פה? המטרה לתת לו, תוך כדי שהוא בחממה שלנו, להתנסות, בהכנסות והוצאות, לטעות קצת, כשזה ב-50 שקל, לא כשזה ב-100,000 שקל, כשהוא אחרי זה חוזר אלינו עם חובות הביתה, כשהוא שהוא לפני גירושין, חס וחלילה. אז לתת לו להתנסות, לטעות, וגם תוך כדי זה שאני נותן דמי כיס, והוא מנהל לעצמו איזשהו סעיף הוצאה, אז אני יכול לעשות איתו דיונים, על צריך מול רוצה, על דחיית סיפוקים, אני יכול גם לעבוד על השפה.
תקשיב, זה מדהים, אתה אומר צריך מול רוצה, וזה אחד מהכלים שאני הכי הרבה משתמש בהם. כי הרבה פעמים הילדים, אני אתן דוגמה, הבן שלי נכנס לחדר עבודה בבית, ומסתכל על הרמקולים, ואומר לי, בוא נה אבא, יש רמקולים היום פצצה, מה, למה אתה לא מחליף? אמרתי לו, לא יודע, הרמקולים פה אחלה נראה לי, כאילו הוא אומר לי, כן, אבל יש לך רם... אמרתי לו, עודד, בוא נעשה ככה, איזשהו תרגיל. והוא אמר לי, מה? אמרתי לו, האם אנחנו חייבים? כן או לא. אמרתי לו, אין בעיה, לפעמים גם אתה לא חייב ואתה קונה וזה בסדר, אבל אמרתי לו, אחד מהכללים שתיקח לך, שתשאל את עצמך רגע לפני שאתה קונה, האם אני באמת צריך את זה או לא. ואתה תגלה שבחלק גדול מהמקרים לא צריך. אמרתי לו, עכשיו בוא נעשה את התרגיל על הרמקולים. בחדר עבודה מה אני עושה? אני שומע מוזיקה ככה בעדינות תוך כדי זה שאני עובד. אמרתי לו, מעבר לזה, אני לא משתמש ברמקולים. האם הרמקולים האלה מספיקים? הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, אז האם יש צורך? הוא אומר לי, לא. אז אמרתי לו, הנה, עשינו את התרגיל של האם אני חייב? כן או לא.
עשית לו מה שנקרא אימון פיננסי על המקום.
כן.
נכון, אז בפרקטיקה של דמי כיס, אם אני אחזור לזה, זה לתת לילד איזשהו סכום שהוא ידוע מראש, ולהחליט אותו מראש אילו סעיפי הוצאה הוא מנהל בסכום הזה. לא סתם עכשיו לך תעשה מה שאתה רוצה. עכשיו יש גילאים, בגילאים המאוד מאוד קטנים, זה בעיקר כדי לתת להם ללמוד לחוש מטבעות, ולספור מטבעות ושטרות, ובעיקר הם צריכים לקנות מזה מאוד מהר דברים, ולעבור הלאה לחודש הבא. גילאים שהם קצת יותר כבר נערים, מתבגרים, אפשר גם טיפה לעבוד על נתינה של כסף, חלק מזה לתרומה, על חיסכון קצת של כסף, על איך כבר לאמן אותם שתקציב זה לא רק לגמור את החודש ולגמור את כל הכסף בסוף החודש, אלא גם לשמור טיפה לעתיד, מה שנקרא טיפה קרן חירום. ובגילאים הכבר יותר גדולים, י', י"א, י"ב, אפשר גם לדבר על ריבית דריבית ועל השקעות, ועל להציב איזשהו יעד משותף שחוסכים אליו, אתה תחסוך קצת, אני אחסוך קצת, ובסוף נגיע, ואז גם ללמד אותם שכסף הוא באמת כלי למימוש יעדים, ולא רק איזשהו כלי ל... אתה יודע, לגמור את החודש.
אז אולי פה אני מתחבר לנקודה הזאת, שבעצם לקחת את הילד ולהגיד לו, בוא, יש לך איזושהי מטרה, היית רוצה לקנות משהו, היית רוצה להתקדם במשהו וכו', ולבוא ולהגדיר איזושהי מטרה משותפת, שאתה אומר לו, אתה יודע מה, לטובת המטרה הזאת, בוא, ביחד נחסוך. זאת אומרת, נניח, אפילו הילד אומר, אני רוצה לקנות מכשיר מסוים, אני רוצה לקנות, נניח, הבן שלי אמר, אני רוצה לקנות מחשב, מסוים כדי שאני יכול לערוך סרטים וכו'. אמרתי לו, אחלה מטרה. אמר לי, גם מתוך זה, אני גם בעצם גם ירוויח כי אני יערוך סרטים. אמרתי לו, מעולה. אז זו השקעה קודם כל. שתבין, זו השקעה כי אתה משקיע כדי לקנות משהו. חלק השני אמרתי לו, כמה המחשב הזה עולה? הוא אמר לי את הסכום ואמרתי לו, מצוין. אז בוא עכשיו נחסוך ביחד. כל חודש, כל אחד מאיתנו שם כסף ולאט לאט, הנה זה מגיע, עמדת ביד, לך תקנה את המחשב. ואז קודם כל הראיתי לו שמתוך דברים שיש לו, יצר לעצמו איזושהי מטרה, שם את הכסף, מגיע לאותו מטרה, וגם מבין מה זה השקעה לטובת הפיתוח העסקי שלו, כדרך אגב מתוך הדבר הזה.
טוב, יש לו אבא יזם, זה, כן, אבל... זה יתרון, הוא כבר מכווין אותו.
אז, אבל אני אומר, זה בדברים הקטנים, רק נכון. להיות עם טיפה מודעות לזה, ולא ישר לשלוף ולהגיד, אתה יודע מה? אני מפנק אותך, אני קונה לך את המחשב. עכשיו, הרבה פעמים זה עומד לי על קצה הלשון.
כי אתה יכול לקנות לו.
אני יכול. ואני עוצר, אני אומר, כל הילדים למשל, לא שילמנו להם על הנהיגה. אמרנו להם, אנחנו נשלם לכם על הנסיעה לפולין, אתם חוסכים לטובת שיעורי הנהיגה שלכם. כל הילדים, 5 ילדים, הם שילמו על הנהיגה.
זה מתחבר לטיפ הבא שלי, קובי, כי הטיפ הבא הוא עבודה. כשילד פעם ראשונה מוציא את הכסף שהוא הרוויח, פה נכון. הרווחת את השותף הכי גדול לתקציב שלך, כי פתאום נכון. הוא מבין מאיזה עץ עושים כסף, והוא מבין את המאמץ הנדרש וכו'. ואחרי שהוא מרוויח את השקל הראשון שלו ומוציא אותו, החיים שלו כבר לא יכולים לראות אותו דבר, החיים שלו נראים אחרת. ופה פתאום הוא יודע מה שנקרא לצמצם את הרצון או להתאים את עצמו גם את ההוצאות וההכנסות. אז זה נהדר, לשלוח את הילדים לעבודה, אפילו אם כרגע הם עוד קטנים מדי, או אין לכם איזו עבודה שהיא סופר מועילה, אבל עדיין, תנו להם לעבוד אצלכם אפילו במשרד הביתי לגמרי. קצת. לא על כל דבר צריך לשלם לילדים, כן, אבל לא עכשיו הוצאת את הכלב תקבל כסף, אבל איזשהו פרויקט או משהו כזה שהוא כן בתשלום, שירוויחו את זה, שיוציאו את זה, הרווחתם פה רווח נהדר. וטוב, אין לנו עוד הרבה זמן, אבל דיברנו קצת על ללמד אותם חיסכון והשקעה, והנושא של קניות, סופר סופר חשוב, היום כל ילד מחזיק שיין ודברים כאלה, אפליקציות על הטלפון שלו, ללמד אותם את המניפולציה שעושים על צרכנים, ויש הרבה מניפולציות, גם בקניות באונליין וגם באופליין, ללמד אותם את האינטרסים בשווקים האלה, ולהפוך כל חוויה כזו לחוויה לימודית. למשל, הלכתם לסופר ביחד, אז תכינו את הרשימה ביחד, הכנתם רשימה, תעשו את הדיון שיקולים בתוך החנות, למה אני לוקח את המוצר דווקא הזה, או דווקא מפה, ומה ניסו למכור לנו עכשיו, ולמה אנחנו לא מתפתים לזה. ואם משפחה, הורים, יודעים לעשות את מה שדיברנו, שזה אחד לתת דמי כיס כדי להתאמן על התקציב, שזה החלק הכי קריטי בתחילת החיים, אם יודעים לשלוח לעבודה, שטוב, יש פה המון ערכים, אבל גם את הנושא של להרגיש מה זה להרוויח ולהוציא כסף, גם את הנושא של לאמן אותם על קניות, וגם בכלל רציתי להגיד קודם, כל הנושא של השפה, השפה היא מאוד חשובה, כי הילדים רואים הכל ומבינים הכל. אם אתה אומר, אין לי כסף, כאילו אני לא יכול לקנות את זה, אין לי כסף, אז הילד מבין שאין כסף, הוא מתחיל להילחץ, הביטחון שלו נפגע, וזה נורא בעייתי. אז קודם כל, את השפה צריך להתאים לרמתם השכלית והמנטלית של הילדים. אי אפשר להגיד, אין לי כסף, ילד יכול להתחרפן מזה. מה כן אפשר להגיד במקום אין לי כסף? אנחנו מחכים לחודש התקציב הבא, למשל. או לא תכננו את זה בתקציב, בוא נתכנן את זה עכשיו, כדי שבעוד 3 חודשים נוכל לרכוש. זה בשפה אחרת לגמרי. היא חשובה גם למבוגרים, ברור. אבל בוודאי לילדים, כי ילדים עד גיל 6-7, נצרבת בהם התודעה, המודעות הזו, סיפור הכסף שלהם בעצם, האמונות הבסיסיות שלהם על כסף,
הן נצרבות. אנחנו רואים את זה בפגישות עם לקוחות, שהם באים, סליחה על הביטוי, עם שריטות מילדות, שמושכים איתם עד גיל 30-40 וכולי ויותר, בגלל שהם גדלו בצורה מסוימת, ולמשל, אני אתן דוגמה שאנשים באים ואומרים, אני לילדים יקנה הכל, כי לי לא קנו. ואז הם לוקחים את זה לקצה השני, ומפגיזים אותם באלף ואחד דברים שהם לא צריכים, ורק הילד מצייץ ומקבל את הדברים האלה, ואנחנו רואים את אותם שריטות.
כמו שאמרת קודם, גם כשאתה אומר יש לי, זה גם אמירה מסוימת, והילד צריך להבין למה יש לי. יש לי כי נדנדתי לך מספיק ואישרת לי, יש לי כי אתה, אין לך גבולות ואתה מאשר לי, או יש לי כי תקצבת, תכננת וזה בסדר. או אין לי, רגע, מה זה אין לי? שילמת שכירות החודש, יש לך, נכון? למה אתה אומר אין לי? אין לי כי אני לא חשוב לך? אין לי כי אתה אף פעם לא יודע לנהל תקציב, כי אתה אבא דפוק? או אין לי כי אתה סתם אומר אין לי, כי אתה רגיל ככה להגיד תמיד אין לי כשמבקשים לך כסף. אז השפה היא מאוד מאוד חשובה, והילדים קולטים את הסאבטקסט, וזה מייצר להם סיפור שהוא יכול באמת להימשך, כמו שאתה אומר, כל החיים, אז המסר זה ניקוי שפתי.
אז אני רוצה לקחת את זה לעוד שני כיוונים. כיוון אחד, יעד משפחתי. כשאני אומר יעד משפחתי, לצורך העניין, זה יכול להיות בכל מיני כיוונים. אני אתן דוגמה, אני אוהב לתת דוגמאות על עצמי, כי ככה אני מרגיש הכי בנוח. היה לי מאוד חשוב, לי יש למשל את הסריטה של האנגלית. כשהייתי קטן, למדתי בבתי ספר, שהאנגלית הייתה על הפנים. ואמרתי, אני עם הילדים על אנגלית, ילך איתם כאילו על הארדקור. ובאמת כולם דוברי אנגלית בשפה, בצורה מצוינת וכו'. וחלק מתוך אותם דברים לקחתי, אמרתי להם, חבר'ה, אם תגיעו לדוברי אנגלית, אני לוקח אתכם לטיול לארצות הברית. ונתתי להם איזשהו יעד וכו'. זאת אומרת, לקחת יעד משותף, או אנחנו רוצים לטוס כל המשפחה מצוין, אבל בוא נקשור את זה לאיך אנחנו מתייעלים. ופעם אמרתי לילד, אתה יודע שאני מאוד רוצה שנעמוד ביעד של זה המשפחתי, אבל בוא שנייה אחת תראה משהו, והראיתי לו את החשבון מים. אמרתי לו, אני רוצה עכשיו שתחבר את הקישור בין 40 דקות בתוך האמבטיה, לבין החשבון מים, לבין היעד שאנחנו נוסעים. זאת אומרת, אמרתי לו, אני רוצה שתראה את הקשר של אותם דברים. אז אני חושב שמתוך אותם דברים ואותם לימודים ויעדים משפחתיים, אנחנו יכולים ללמוד הרבה ולהפוך את זה לאיזשהו, לא רוצה להגיד אפנינג, אבל איזושהי משימה משפחתית.
האמת שאתה יודע, אנחנו לקראת סיום, אבל יש לנו כל כך הרבה נושאים שאני חושב שצריך עוד פרק על הנושא, כי אחד הנושאים החשובים היום אצל ילדים, ויש לי ילדים מתבגרים, אני רואה את זה, זה להפריד את הערך העצמי שלהם מכמות או גודל לחשבון הבנק של ההורים שלהם. נורא נורא קשה בדור ששופטים אותך לפי אינסטגרם וטיק טוק, ובכלל, דברים שאתה לובש ויש לך, זה נושא ענק שצריך לדבר עליו. ואולי גם נושא להורים, איך אם אתה חוסך קצת כסף לילד כשהוא נולד, ואתה פשוט לא נוגע בזה, נכון. בגיל 45 יש לו פתאום מיליון שקלים, אבל זה הנה ספוילר, טיזר לפרק אחר.
טוב, אז אתה כבר סוגר לי דייטים הבאים וכולי, וזה בסדר, סבבה לגמרי.
אני אסנדל אותך להזמין אותי.
לא, אין שום בעיה, אתה יודע, אני עושה את זה באהבה. אז נגענו בנושאים של החינוך של הילדים. מה שאני רוצה שנייה לסכם ככה את הפרק, את הקלוז'ר של הדברים האלה. אז דיברנו על הנושאים של הילדים, דיברנו על הנושא של בעצם חינוך, לדבר עם הילדים, כי אני גם כדרך אגב גדלתי בדור, שההורים לא דיברו על כסף עם הילדים בכלל. זה כאילו, זה לא עניין של הילדים. אז כן לדבר איתם, לא חייבים לפתוח כל דבר, אבל אפשר כן לדבר איתם. דוגמה אישית, כמו כל דבר בחיים, זה החינוך הכי טוב שיכול להיות. ואם יש מצב רוח לא טוב לילדה, לא חייבים להגיד לה, יאללה בואי הולכים לשופינג, יש דברים אחרים, כי זה נצרב של, אם אני בדיכאון, אז שופינג יפתור לי את הבעיה, ואנחנו יודעים שלא. ובסופו של דבר שתפו את הילדים, תנו להם לעבוד, תנו להם לחוות את הדברים, תנו להם להבין את ההקשרים בין הוצאות והכנסות. זה בעצם כל
הטוב. פתאום קפץ למשפט לסיום,
כן.
שזה חזק. הורים מוכנים לדבר עם הילדים היום על הכל, על מין, על אלימות, על מלחמות, אבל לא על כסף. למה? כדי לשמור על התמימות שלהם.
הבנתי.
אז בואו.
אז שחררו, חבר'ה שחררו, תתחילו לדבר איתם גם על הכסף. שפרו את עצמכם דרך החינוך של הילדים. תענוג.
תודה רבה קובי.
יאללה, עוד פרק של נקודת מפנה טס לנו. חברים, נהננו להיות איתכם ביחד, נתראה בפרק הבא.
נקודת מפנה, תכנון פיננסי, האותיות הקטנות. בהגשת קובי דהן ואופיר זילביגר.